טוב, שלום לכולם. חודש טוב. אנחנו עכשיו בחודש שנקרא חודש אלול. ביהדות, חודש אלול זה אחד החודשים העוצמתיים ביותר שיש כהכנה לקראת הימים הנוראים. כל דבר צריך הכנה מראש. אז כל חגי תשרי, ההכנה שלהם זה חודש אלול. חודש מאוד מיוחד, חודש של התכוננות. משל למה הדבר דומה? בחודש הזה אדם צריך כביכול להשתדל טיפה להיראות שונה. לסדר את עצמו, לארגן את עצמו, להבדיל חס ושלום, אדם שיש לו משפט, מה שנקרא, באזרחות. ואף אחד לא מגיע למשפט ככה, יאללה, באתי, מה קורה? בוא נגלגל את העניינים. כזה דבר, הוא מכין את עצמו חודשים מראש. עורכי דין, תיקים, ראיות, שוחד אם אפשר, מה שאפשר. אפרופו עורכי דין, אני אומר לך, אני שמעתי משהו זעזע אותי. תקשיבו טוב, סיפור שהיה לא מזמן. אדם שנחשב ברמת העיקרון מוכר, לא נקרא לזה סלב, עדיין לא, אבל מוכר, מוכר בציבור הישראלי. עשה לפני כמה שנים איזו עבירה פלילית קטנה כזאת, חמודה ככה, אתה יודע, שובבי, הוא וחבר. טוב, כמובן, לא תפסו אותם, אבל תפסו שעשו את המעשה השלילי הזה, והתחילו חקירת משטרה, והתחילו לסגור על שניהם, על שני החבר'ה הללו. החבר שלו, כמובן שניהם, מה פתאום זה לא אנחנו, רק המוכר, המיני סלב, היה לו טענה יותר חזקה, סליחה, אני סלב, אוקיי? אני לא עושה את השטות הזאת, יאללה. אז על החבר שהתחילו לסגור עליו, והוא קורא לך לקטע שאני מכחיש, זה לא אני, לא אני, לא אני, לא אני. אבל משפטים לוקחים זמן. זה לא שנה, לא שנתיים לפעמים. זה נמשך, וחקירה, ועוד חקירה, ועוד חקירה. עד שאחרי כמה שנים הוא נשבר הבן אדם. די, אין לו כוח יותר, זה שחק אותו, שחט אותו, זה חקירות של שעות. גומר את הבן אדם, גם אם לא עשית, בא לך להגיד שעשית כבר. כך שירדו ממך כבר. במקרה שלו הוא כן עשה. אז הוא בא לעורך הדין שלו, אומר לה, תקשיבי, חלס. אני אומר לך עכשיו את האמת, זה אני. אני לא אומר את זה לחוקרים, אני אומר את זה לך, זה אני. בואי נגיע להסדר טיעון, חלס. אני כבר לא יכול יותר, זה אני. העורך הדין מסתכל לו בעיניים, אומרת לו, זה לא אתה. אומר לה, תקשיבי, זה אני, לא, זה לא... אומרת לו, אני אומר לך, זה לא אתה. אבל זה אני, זה לא אתה. והיא הוציאה אותו זכאי בסוף. תראה מה זה, אלמה דה שיקרה, מה שנקרא, עולם השקר. אבל לצורך העניין, אדם שיש לו משפט, הוא מתכונן, הוא מכין את עצמו. להבדיל, ראש השנה זה יום של משפט. יום שבעצם כל אחד מאיתנו צריך להתכונן, שכל מה שיהיה השנה נקצב ביום הזה. פרנסה, בריאות, חתונה, ילדים, לימודים, מה שרק תרצו, נקצב ביום הזה. אז זה יום מאוד חשוב, זה יום ש... חבל. אז אדם צריך להתכונן ליום הזה. להתכונן ליום הזה, כמובן, גם אם כל השנה אני קצת מצ'וקמק, לפחות אני מראה שאכפת לי. מה הכוונה? על מי אני עובד? כאילו, מה? זה עובד ככה. היה פעם בספארי נפטרה גם הלוויה וגם האריה. נפטרו. הם בני זוג, נפטרו לאלף עם ישראל, ולא מצאו להם מחליפים, אז לקחו איזה שני בחורים שיעבדו במקום זה. כאילו, תחפוש את האריה לוויה, הם נוהמים כל היום. יפה. לעבודה נחמדה, שעות טובות, סבבה. ככה יום, יום, שבוע, שבוע, נוהמים, וכולם מפחדים מהם, ונהדר. כעבור שבוע, שבועיים, ניגש מישהו למנהל הספר, אומר לו, אדוני, תחזיר את הכסף חזרה, אתם שקרנים רמאים. אומר לו, למה אתה חושב ככה? אומר, זה לא אריה, לא לוויה, זה שני בני אדם. אומר לו, המנהל, מה פתאום? אתה לא שומע? תשמע, תשמע. שמעת? זה אבא של האריות, זה ברור שהם אריות. אומר לו, לא, זה לא אריות. אומר לו, מאיפה אתה יודע? אני מחזר, תשמע, אני שומע אותם כל היום, כל השבוע ככה. אומר לו הבחורה, אני שמעתי אותם, עברתי לידם, שמעתי את האריה אומר ללוויה, תגיד לי, מתי גומרים היום? בחמש או בארבע? אז הם בני אדם. אומר לו, לא, למה אתה חושב ככה? אני שבועות שומע אותם נועמים. אז שמעת משפט אחד. למה לחשוב שהם בני אדם? אני שומע שהם נועמים. גם אם אמרת משפט אחד כבן אדם, יקירי את הבן אדם. ולכן ככה גם אצלנו. גם אם כל השנה אני מתנהג לא כמו בן אדם, בסדר? אני מעבון אותי. אם עכשיו לקראת ראש שנה, אני אפילו אומר משפט אחד של בן אדם, מתנהג פעם אחת כבן אדם, כבר בורא עולם אומר, אני מתייחס אליך אחרת. אתה בן אדם. וסתם ככה, למי הקדוש ביותר קרוב? לצדיקים או למצ'וקמקים? לא רוצה להגיד רשעים, כי אין רשעים בישראל, מצ'וקמקים. למי יותר קרוב? תקשיבו טוב. יש לצורך העניין, יש, אנחנו אומרים את זה בתפילה של ראש השנה, אני אקרא לכם. זה הקדמה לפני הזה. תפילה של ראש השנה, אנחנו אומרים ככה, ככה חותמים את הברכה של המוסף. כי אתה שומע קול שופר, ומאזין תרועה, ואין דומה לך. עוד פעם, כי אתה שומע קול שופר, ומאזין תרועה, ואין דומה לך. למה החליפו את המילים? שומע קול שופר ומאזין תרועה. מה הבדל בין שמיעה להאזנה? ומה זה אין דומה לך? מה זה קשור עכשיו? אין לצורך העניין, תקשיבו דבר מאוד יפה. משה רבנו אמר, יש בפרשת האזינו, האזינו השמיים והדברה. אז משה רבנו פונה לשמיים, ואומר, האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רפי. לארץ, וואה, תודה רבה. אין משהו חוץ ממים? סתם לא מים זה מצלזם. לא, 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 מים זה חבל הזמן, מן עולם הבא. לא, לא, מים, תודה. אני בשרי נראה לי. כן, לא, נראה לי חלתי בשר, זה בושות. אחד, הייתי קניבל היום. בגלל ראש חודש, זה אני מתיר לעצמי. ככה סתם אני מרחם עליהם. ברוך התורה דוינוי, אלוהינו מלך האוילום, שהכל נהיה בדברוי. אז משה רבנו אמר, האזינו השמיים והדברה, הוא פונה לשמיים ואומר, האזינו, ותשמע הארץ אומר פרי. הוא מדבר לארץ ותשמע. להבדיל ישעיה הנביא, אמר את הפסוק הבא, שמעו שמיים והאזיני ארץ. זאת אומרת, ישעיה הנביא הפך, אמר לארץ, שמעו, סליחה, שמעו שמיים, מדבר לשמיים, שמעו, ולארץ, האזינו. מה, בקיצור, מה הולך פה? אז ככה, האזנה זה מקרוב. בואי תאזיני, תקשיב, תקשיב. האזנה זה מקרוב. לשמוע זה מרחוק. תשמע, שמע, אחי, שמע. גם מי שרחוק שומע. להאזין זה קרוב. אז משה רבנו בדרגה מאוד גבוהה, הוא אומר, האזינו השמיים. יותר קרוב לשמיים, אנחנו אומר להאזינו. ותשמע ארץ עם רפי, הארץ יותר רחוקה ממשה רבנו. אצל ישעיה הנביא היה קצת שונה ממשה רבנו, יותר קרוב לארץ. אז לכן הוא אמר, האזינו שמה, האזינו ארץ, זה, סליחה, שמעו שמיים, כי זה רחוק, האזינו ארץ, אמר ישעיה הנביא. לעניינו, לשמוע זה לרחוק, האזינו זה לקרוב. אומר בורא עולם, כי אנחנו אומרים את זה בתפילה, כי אתה שומע כל שופר. בשופר יש שתי תקיעות, יש תקיעה, ויש תרועה. כל שופר זה התקיעה. זה הצדיקים, או לא צדיקים, אנשים שהולכים להם חלק בחיים, בקיצור. הכל זורם להם, יופי. ויש את המצ'קמקים. כאילו, מתחילים, לא הולך לנו. משתדלים, לא הולך. אנחנו רוצים זוגיות, לא מצליח לנו. רוצים להתחתן, לא רוצה, כאילו, לא. כל אחד מנסה, לא הולך לו. מנסה, לא הולך לו. מנסה לחזור בתשובה, לא הולך לו. מנסה לחזור בתשובה, לא הולך לו. כאילו, נתקעים. כאילו, לא מניע סטארטר. זה נקרא תרועה. אז למי הקדוש יותר קרוב? לתקיעה או לתרועה? אני חוזר לתקיעה, מה אומרים? כי אתה שומע כל שופר, זה התקיעה. זה הקדוש ברוך הוא רחוק יותר מאלה שאנחנו נחלק. הוא מאזין תרועה. תרועה זה הטו-טו-טו-טו-טו, זה התקועים. אז הקדוש ברוך הוא מאזין לתקועים, ואין דומה לך. מה זה אין דומה לך? אין דומה לך, כמובן שמת, מלך בשר ודם תמיד יעדיף את הדברים היותר מושלמים. בורא עולם דווקא מחפש את השבורים. אלה שהחברה השבורים יותר, אלה שמנסים ולא הולך להם. אז אני לא אומר שלא ילך לכם, שילך לכם כמה שתרצו. רק תדעו שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו דווקא בזמן שאנחנו כאילו לא הולך לנו, או שאנחנו קצת מצ'וקמקים. וזו נקודה מאוד חשובה בעיקר בחודש אלול. כי בחודש אלול, לצורך העניין, אדם רוצה להיות אדם טוב. רוצה להצליח, רוצה באמת להשתפר, אבל לא הולך לו כל כך. וזה מדכא כזה. לכן המזל של חודש אלול מזל בתולה. להתחיל דף חדש. זו הזדמנות לדף חדש. ולכן ראש השנה אוכלים דבש. למה אוכלים דבש בראש השנה? מה העניין דווקא דבש? אז אני אגלה לכם. יש כלל. איך אני יכול לדעת אם חלב גמלים זה כשר או לא? בא לי חלב גמלים, גלידה עם חלב גמלים עכשיו, חלב גמלים. איך אני יודע אם חלב גמלים זה כשר או לא? יש כלל. כל היוצא מן התמה, תמה. מה זאת אומרת? אם הבעל חיים הוא תמה, כל מה שיוצא מן הוא תמה. אם הבעל חיים טהור, או, חכה. כל מה שיוצא מהתמה, תמה. זאת אומרת, אם גמל הוא לא, אי אפשר לאכול אותו, אז גם אי אפשר לשתות את החלב שלו, לאכול דברים שהוא עושה. פרה, כשרה, כל מה שיוצא מנה, כשר. עכשיו, דבר אחד יוצא דופן. מי? הדבורה. הדבורה לא אוכלים אותה כמה שידוע לי, כן? לא, זה, גם אם הייתה כשרה לא היינו אוכלים אותה, אבל את הדבש שלה כן אוכלים. אז הדבש הוא יוצא מן הכלל. דבש זה איזה היפוך חשיבה. זה לא משהו רגיל. ראש השנה זה זמן של מהפכות. זמן שכאילו, אל תלך לפי ההיגיון, אל תלך לפי השכל, אל תלך כביכול לפי הנורמה. אתה, זה זמן של לשנות כל החשיבה שלך. כי האדם שרוצה להשתנות, אחד הדברים שהכי קשים לו, זה איזשהו דפוס חשיבה שהוא תקוע בו. למשל, שמעתי את זה מאיזה חוקר ימי, זואולוגי, מי, הוא אמר שעשו ניסוי עם קריש, קריש. לקחו קריש, שמו אותו בתוך מיכל מאוד גדול, כמו אקווריום ענק. באקווריום הזה שחררו דגים. דגי רקק כאלה שהקריש אוכל אותם. והקריש כמובן טרף את הדגים. נהדר. בשלב מסוים שמו מחיצת זכוכית בין הקריש לדגים. עכשיו, הקריש לא רואה את המחיצת זכוכית. המחיצת זכוכית היא שקופה. אבל הדגיש, הקריש רוצה את הדגים. אז הוא בא לדגים, נתקע עם האף שלו בזכוכית. תופס את עצמו עוד פעם, בא לדגים, עוד פעם. ככה, כל פעם נתקע, 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 עד שלאט לאט, אף שלו כואב, טוב, בוא נרד מהדגים האלה. הוא קם למחרת, רעב, הנה הדגים! עוד פעם, עוד פעם. וככה, שבוע, שבועיים, עד שהקריש לומד, אחי, תשחרר את הדגים. רד, רד מהם. מאכילים אותו בינתיים, שלא תחשבו שהוא גובע ברב, אבל דגים חיים לא. אחרי שהחוקרים ראו שהקריש כבר לא מתנגש בזכוכית, זאת אומרת, הוא למד. כמה זה הולך בתהליך הדרגה, נגיד ביום הראשון הוא נתקע 50 פעם בזכוכית, ביום השני כבר 40 פעם, 30 פעם, עד שהוא כבר מפסיק להתקע, הוא מבין חבל עליו. אחרי שראו שהוא הבין, מוצאים את הזכוכית. מה דעתכם, הוא טורף את הדגים או לא? לא, הוא לא נוגע בהם. למה? הוא זוכר, אז אפילו לא מנסה. ולמרות שעכשיו אין כבר מחיצה, הוא אפילו לא מנסה. למה? כי בעון המחשבתי יש מחיצה, נשארת לו בראש. אותו דבר אנחנו. כל אחד מאיתנו רוצה להשיג איזה משהו בחיים. אני מדבר אפילו ממך רוחנית, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיש שלמות רוחנית, זאת אדם הכי מאושר בעולם. יפה. אבל אני אתקל בזכוכית. אני אנסה, היום אני קם מאושר. מן הסתם משהו יאכזב אותי, משהו יהרוס את המצב רוח, איזה טלפון מעצבן. אתה בא עם הרגשה טובה, יאללה, עכשיו! אתה נתקע. אז מרוב התקיעות האלה, אני כבר מגיע למסקנה, אין סיכוי. הרב, ניסיתי, זה לא שניסיתי, אין סיכוי. למה? כי יש מחיצה. אבל אולי היום הסירו את המחיצה, ואתה אפילו לא מנסה. כי הקיבעון נשאר לך, לא שייך לנסות אפילו. זה נכון בכל תחום בחיים. אם זה זוגיות, אדם רוצה שיהיה לו טוב בזוגיות, אבל לא טוב לו, ממש לא טוב לו. והוא מנסה, נתקע, נתקע, עד שמרגיש חלס, אני אבוד. או לא משנה, הבחורה רוצה להתחתן, ואין, אין, אין בחורים. חוץ מפה וזה, אין בחורים. כבר הם מציעים לה פעם באיזה מצ'ומק אחד עם תעודות של גמור. ובלי להעליב, אבל כאילו, אפילו הרב זה מעליב. אוקיי, עדיף שלא היה מציעים כזה דבר בכלל, תאמין לי הרב, אני כבר לא יודעת מה, שהייתי בחילוניות, היה קצת, עכשיו כאילו, לא יודע. אז בקיצור, היא נתקעת. בשלב מסוים היא מחליטה, היא נכנסת לזיוש מסוים, חלס, אני אפילו לא הולך לנסות יותר, כי זה בטח יהיה אותו דבר, למה שיהיה שונה? זה יהיה שונה, מכיוון שאנחנו לא יכולים להבין, הקדוש ברוך הוא כל יום זה עולם בפני עצמו. לכן שנה משון שינוי. אנחנו באים להשתנות, באים להתחדש. כל שנה בא עם מאגר חדש של פוטנציאל, של כוחות, של להבדיל תקציב. ולכן, בהתאם לתקציב, אתה תקבל כל מיני דברים. עד שנה שעברה, זה לא היה בתקציב. עכשיו זה כן יכול להיות. זה תלוי מאוד בנו. ולכן, צריך להתכונן, חודש אלול. ולכן, הנושא של ההרצאה שלנו היום, איך קראו לזה? הזמן לסלוח? מה אמרו לי? אתם לא יודעים? חייזרים. סתם, לא. לא, לא, סליחות? זה מה שאמרו לכם? הזמן לסלוח. זהו, אמרו לי משהו כזה. בסדר. הזמן לסלוח, זה כוונה ש... לא, זה... אנשים מתאכזבים. אתה יודע, איזה בחורה אחת ש... יש לו איזה חבר וזה, אז היא אמרה לו, אתה מחבב אותי? אמרה לה, לא. אני אתחילה, מה זה נפקור? אמרה לה, למה? לא שאלתי אם אני אוהבת אותך. אם אני אוהב אותך. אז אמרה לו, אתה אוהב אותי? אמרה לה, לא. אז זה שבר אותה יותר. הנקודה העיקרית שאדם צריך לדעת, שיהיו אכזבות בחיים. האכזבות הן חלק מהחיים. אין מה לעשות. ככה זה בחיים. אבל... אני צריך לדעת שבראש שנה יש פוטנציאל חדש, חדש לגמרי. ואם אני רוצה לזכות במשפט, צריך לחפש כל מיני סגולות. סגולות שיש להם כוח לזכות במשפט. כי חס ושלום, אף אחד לא יכול לבוא לדין ככה. יאללה, תשפוט אותי. חס ושלום. אפילו דוד המלך שהגיע לשלמות, שאמר, ליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, אין לו בכלל יצר הרע, הגיע לשלמות כזאת, אי אפשר בכלל להבין את זה. גם הוא אמר, סמר מפחדך בשרי. אומרים, משפטיך יראתי, סמר מפחדך בסריסון, הוא לא מקבל צמרמורת, שהוא היה חושב על השם, התברך, משפטיך יראתי, אני מפחד מהמשפט שלך. אז כאילו, דוד אין לך פחד, אז אני לא מפחד, אני אין לנו סיכוי בכלל, בגדול, אולי לכם יש, לי, חס שלום, אני אמיתי. הסיכוי לעמוד בדין, כי כתב שהוא מתקדק איתי הרי על כל דבר קטן בינינו, כאילו, לא רק מה אני לא עושה, גם מה שאני עושה, בוא נראה, אתה עושה. אני לא, עדיף שלא, לא, עדיף שלא. אף אחד חס שלום, גם יש לו עסק הכי מסודר בעולם, לא רוצה בדיקה של מס הכנסה. נו, תודה רבה, שלום. גם לא, אם אתם חפשו, תמצאו משהו. לא, שלא יחפשו הכי טוב. אז עדיף לא להיות במשפט בכלל. אבל המשפט הזה חלק מהחיים. זה כדי שנשתפר, אחרת אתה לא משתפר. אבל יש סגולות להינצל מהמשפט. למשל, עצם מה שאמרת עכשיו, עצם הפחד מהמשפט, כבר זו סגולה להינצל. למה? כי אתה מראה שאכפת לך. אתה מראה, תשמע, אני לא מזלזל. כי זלזול הוא דבר מאוד מאוד קשה. עצם זה שמראה, אתה אומר, נכון, אני לא צדיק הכי גדול, אבל אני יודע שמשפט, אני מפחד ממנו, כבר זו סגולה. אבל זה לא מה שאני רוצה להגיד לכם, כי הנושא שלנו הוא לסלוח. אחת הסגולות העוצמתיות ביותר לזכות במשפט, בורא עולם גילה לנו שהעולם, גם העולם העליון וגם העולם התחתון, נוהג מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? למשל, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שמעתם את זה פעם? כל המרחם על הבריות, מי שמרחם, מרחמים עליו. חס ושלום, ההפך, אם אני מתאכזר, כן. אז אותו דבר ככה. אדם שרוצה שיסלחו לו, שיסלח לאחרים. אדם שרוצה שיסלחו לו, שיסלח לאחרים. יש חסידות מאוד גדולה, נקראת חסידות קרלין. לא יודעים פעם, ראיתם את זה, התפילות שלהם מאוד מיוחדות, הם מתפללים מאוד בקול רם. הם בדרך כלל מתפללים בשקט. הם מתפללים בצעקות. זה מאוד מעניין ולראות את זה, זה חוויה, אני אומר לכם, מאוד מעניין. הם צועקים, כאילו, כל פסוקת זמרה אצלם בתפילה, עכשיו, זה מדהים, זה לבוא, אתה כאילו, אני גם חייב לעשות משהו, כי הם צועקים, אמן שמי רבה, כאילו, עכשיו, זה חזק, זה באמת חזק, אני אומר לכם, לראות את זה, זה מוזר בהתחלה, מה קורה פה, הם זקורים לעצמם חבר'ה, אין או לא? אבל, אם אתה נכנס לזה, כאילו, בוא תהנה, מה שנקרא, זרוק את השכל שנייה, תן לעצמך לזרום איתם, זה חוויה אנתרופולוגית, אני חושב שבהחלט כדאי לעשות את זה פעם בחיים. אבל למה אני אומר את זה? כן, זה לא משהו אחר, זה גם נותן לך באמת כאילו, פעם להיות אתה עצמך. כאילו, כי ככה אתה כאילו, הדין כזה שקט. תצא מה שאתה רוצה. אני לא אגיד לכם סודות על עצמי יותר מדי, אבל אני, אין לי נהג, אני נוסע לבד, ונוסע המון. אחת הסיבות שאני נוסע לבד, כי זה הזמן שאני יכול להיות בשקט. אבל בשקט אצלי, אני עושה מוזיקה. לפעמים אני צועק באוטו, אני אומר לכם מפורש, תעשו את זה, זו חוויה, אין כדוגמתה. בים זה יפה, אבל לפעמים יש אנשים שרואים אותך, וכאילו, מי צעק שמה? ויבואו להציל אותך. כולם צועקים בים? בתוך המים אולי. בחוץ. איזה חוף את הולכת, זה? אבל אנחנו בחוף אברבנאל שמה, אתה לא מכיר את החוף של אברבנאל? אבל לא, נסתם יש כאלה שצועקים, כן, נסתם, אבל באוטו זה יותר בטוח. כי בדרך כלל לא שומעים. בדרך כלל לא שומעים. לא נורא, בסדר. בואו, שומע אותו, כן, זה רעיון טוב. אבל לצורך העניין, אני צועק באוטו, תנסו את זה, שימו מוזיקה, תבדקו שאין אנשים סביבכם, כאילו שלא, זה לא, לא ברמזור לעשות את זה, ולצעוק להשם, לצעוק מה שאתם רוצים, כאילו, אני צועק לקדוש ברוך הוא, אני באמת צועק, קשה, אתה רוצה לשחרר, זה מעלה גדולה מאוד, אבל יעננו. היחסות קרלין התחילה מרב אהרון מקרלין. זה קדוש לברכה, הוא היה ראש החסידות. הוא היה בן של אדם שם רבי יעקב. רבי יעקב, הוא היה אדם צנוע, שלא זכה לילדים, הוא ואשתו הרבה מאוד שנים, לא זכו לילדים. והוא היה בעל תפילה, הוא היה חזן. הגיע יומים נוראים, הגיע יום כיפור, והוא עלה עכשיו לתפילה של כל נדרי. כל נדרי זה תפילה שעושים אותה לפני תפילת ערבית של יום כיפור. זו תפילה שבעצם רוצים להתיר את כל הנדרים, ומתירים להתפלל לכל האנשים שהם לא הכי צדיקים. כולם מגיעים לתפילה, זו תפילה מאוד מרגשת, והאבא שלו, רבי יעקב הזה מקרלין, הוא עלה לחזן. והוא התחיל להתחזן, ובאמת, פתאום ככה הוא הרגיש קרוב להשם, אז הוא לא שם לב כמה זמן הוא מתפלל. וזה היה בית כנסת של עשירים כאלה, שגם היו קצרי זמן, כאילו, תריץ את זה עכשיו, מה אתה עכשיו מתחיל? אז אחד העשירים, כאילו, בגלל שהוא גם עשיר, אז הוא מרגיש כאילו בא למאה בעל הדעה, אז הוא בא לחזן, באמצע שכאילו, הוא מתחזן, אז הוא בא מאחוריו, הוריד לו, כפכף אותו. מה זה כפכף? הוריד לו שתי כפות מאחורי, גלו, אומר, תגיד, אתה מתפלל בבית שלך, אתה חושב? תריץ! קדימה! עכשיו, תקשיבו טוב. אם זה היה אני, למי הוא את הכפה פה? בוא החוצה, סתם. אני מכיר את הסיפור, יש סיפור מאוד, תראה, אני חוזר לסיפור הזה. אבל הגמרא מספרת הרי על, על זוג שהתחתן. זוג שהתחתן, הוא עיראקי, בבלי הכוונה, והיא ישראלית. עכשיו הוא מדבר ארמית. ארמית זה השפה מדוברת בבבל. היא מדברת עברית, כאילו זה, אז כאילו הוא היה תייר וזה, התחברו, יאללה, סבבה, התחתנו. עכשיו הם גמגמים ביחד, אבל נגמר השבע ברכות, הוא בא אומר לה, אני חוזר מעבודה, אני רוצה שתעשי לי תרי טורפי. טוב, היא כדי לא להתבלבל מה זה טורפי, פותח את המילון. תרי זה שניים. זה טורפי עדשים. אישה תמימה, בלם על השני עדשים, שני עדשים. והוא התכוון, מה רק עדשים? מה זה שני עדשים? מי אוכל עדש? כאילו, תרי טורפי, שתי צלחות קדושות של עדשים. טוב, הוא חוזר מעבודה, היא רגינה לו ככה שולחן יפה, ערוך, שתי צלחות, באמצע עדש אחד, עדש השני. האומה לה, מה זה? מה זה? הוא אומר, תרי טורפי. האומה לה, את נולדת כזאת או עברת קורס? תעשי לי פול! אבל הוא עושה פול, אין בעיה. למחרת הוא חוזר. הוא רואה סירים של, של, של הצבא, בגודל כל החדר הזה. פול מבעבע, בק. מה זה? אמר לה, פה, זה אמור. ראה שהיא מקרה קשה. אמר לה, אל תבשלי, תעשי לי תרי בוציני. לא לבשל, בוציני, בסדר? אין בעיה. הוא הולך לעבודה, כבר רעב, מת, כבר כמו, יומיים לא אכל כמעט. אמר, עכשיו אין טעויות, אני בודק לטוב במילון. תרי זה שניים למדנו כבר. טורפי, סליחה, בוציני, זה שני פירושים. פירוש אחד, אבטיחים. פירוש שני, נרות. בוציני זה נר. על רבי שמעון בר יוחאי, קוראים לו בוצינה קדישה, הנר הקדוש. אז היא זכה שאמר לה לא לבשל. הוא התכוון, אל תבשלי, לכי אל משהו, מה שנקרא, טרי, כאילו, אבטיח. את לא יכולה לטעות בזה. זה לא, שניים זה שניים, אבטיח זה אבטיח, אין פה טעות. אבל היא שמעה, הוא אמר לי לא לבשל. אז אולי רוצה משהו רומנטי, אולי מזמין משהו בחוץ. זה בא לך את קמצן. אשתו אמרה לו, אחרי 25 שנה, יום הנישואים, אולי נוכל פעם אחת בחוץ. אבל אין בעיה, תוציא את השולחן המדפסת. חס ושלום. אבל, לצורך העניין, היא הלכה, קנתה שני נרות. עכשיו, אתה בא לחנות, אפשר לקבל שני נרות, איזה נרות יתנו לך? לא של חנוכה הקטנים האלה, זה נרות נשמה. מה זה שני נרות? נרות נשמה. הביא לה שני נרות נשמה, שכל נר זה 5 קילו נר, נרות של פעם. היא באה, הוא חוזר מהכהל, מהעבודה שלו, הוא היה לשולחן ערוך, שני נרות. אמר לה, מה זה? מה זה? אמרת, אמרת, תראה בוצינית, יאגה, תראה בוצינית. אמרת, שניים, לא לבש, הוא חטף עצבים, לקחי את הבוציני האלה, זריקי את זה על הבבא! בבא, בארמית, דלת. בסדר? אבל היא בעלת תשובה מתלהבת. בעלות תשובה מתלהבות, אתה רק זורק להם מילה, כמו טריוויה כזה, ישר מקשות לדת. גם בלי קשר, מקשות לדת. הרי שמה בבא, אמרה, בבא סאלי, חבל לך על הזמן. די הרב, אני חולמת עליו, חבל לך על הזמן הרב. אבל בתקופתם לבבא סאלי היה בבא בן בוטה. צדיק אחר, בבא בן בוטה. ככה קראו לו, אחד מהתנאים הקדושים. היא שמעה, תזרקי את זה על הבבא. הוא התכוון, זרקי את זה החוטה על הדלת. היא שמעה, זרקי את זה על הבבא. בתמימותה. טוב, זה מה שבא לי, אמר, זה מה שאני עושה. לוקחת שני הנרות לזרוק על הבבא. היא מגיעה לבית הדין, הרב יושב, תלית על הראש, כולו קודש קודשים. היא נעמד בדלת לשם ייחוד קודשה בריחו שכנתה. הרי אני הולך לפוצץ את הרב. בנר ראשון, לשם ייחוד קודשה, זה, והיא נועם. היא לוקחת נר ראשון, מכוונת על הרב, שולחת טיל ראשון, קולט את הנר הראשון, ועל הרב, הרב עוד לא מבין מה קרה, היא מתחילה פעם, לשם ייחוד קודשה בריחו, הנר השני, הרי אני עומד לפוצץ את הרב, לעשות רצון בעלי, ורצון... שחררת נר שני, אתה רואה את נר שני, בעל הרב, הרב התחיל לראות תלת מימד. עכשיו הוא קולט, היא עדיין בתנופה, קורא לה, פה לפה, אבל בעדינות, היא מגיעה, אומרת לו, כן, כבוד הרב. אמרת לי, מה זה היה צריך להיות? אומרת לו, אני עשיתי רצון בעלי. שוב, אם זה הייתי אני, מי זה בעלך? בואי, תביא את השם שלו. יש לי כמה בחורים משועמים, יעשו לי שיפוץ פנים בחינם. הרב אומר לה, מה זאת אומרת? אומר, עשיתי רצון בעלי. אמר לה הרב, היא רצון, היא רצון. שתזכי, בזכות מה שעשית עכשיו, לשני בנים צדיקים כמו בבא בן בוטה. והיא זכתה אומרת הגמרא שיוולדו לה שני ילדים צדיקים בזכות זה. למה? היא לא הייתה טמבלית, כאילו... אחד מהדברים הכי קשים לאדם זה לבטל את הרצון שלו. אחד מהדברים הכי קשים לבן אדם, לבטל את הרצון. כל אחד יש לו פה רצון. ואתם תראו שרוב האכזבות שלכם בחיים זה ברגע שאתם צריכים לבטל את הרצון שלכם. שהדברים לא הולכים כמו שאתם רוצים. לבטל את הרצון לא משנה כלפי מי, כלפי אנשים אחרים. לכן קשה לנו מאוד לכבד את ההורים למשל. אני אומר לכם על עצמי, הרבה יותר קל לי לכבד מבוגרים אחרים מאשר את ההורים. למה? כי ההורים יש להם דרישות כלפינו. ההורים יש להם ציפיות מאיתנו. וזה כאילו נוגד את הרצון שלי. ואני מתעצבן. ואני יכול לחס שלו מתעצבן על ההורים שלי בצורה שלא הייתי מעז להתעצבן על בן אדם אחר שלא חייב בכבודו, לכאורה, כן? על ההורים אני חייב בכבודם ואני אתעצבן להם כאילו עוד רגע, הם לא, פחות מחבר שלי אפילו. אדם מתעצבן ברגע שהרצון שלו נתקע. אז היא זכתה לשבור את הרצון שלה. לכן העבודה שלנו זה לדעת, כן, לשבור את הרצון. סתם עבודה עצמית שלנו שזו עבודה טובה. לדעת לשבור את הרצון. יעננו, חוזרים לסיפור שלנו. הרב מתפלל, האום כפכף אותו. קלק, קלק. הרב, לא, הוא, הרב יעקב הזה, כן? לא מחזיר לו, למה? מי אתה? תוריד את הידיים שלך, בוא החוצה. לא. הרב קיבל שתי כפכות, הוא לא היה רב, היה חזן, התחיל להתפלל כמו שצריך, בסדר, התפלל מהר יותר. הוא חוזר הביתה, מגיע אליו הביתה אחד מהעשירים, האחרים שהיה בבית כנסת. אמר, אני מוכן לשלם לך, כמה שתגיד לי, תן לי את המצווה שעשית עכשיו. תן לי את השכר בשמיים על הוויתור הזה. אני מוכן לשלם לך מה שאתה רוצה. אומר לו הרב, על איזה ויתור אתה מדבר? פשוט סימן לי להזדרז. בסדר. זה היה המתקת הדינים, כך אומר הרב. המתקת הדינים. בסדר. לא קרה כלום. הוא ביזה אותו לפני כולם. חזן, יש לו פוזה. זה להבדיל, מה זה פוזה? זה כמו זמר. זמר כאילו עולה, חמותיי, אנחנו בקיסריה! תראה, בן שהוא עושה ככה, מישהו באחר, אתה יודע, זה בוש. לפני אנשים, מי אתה אומר, עושה את זה בחדר? בסדר, נו, אז... בסדר, למה מי אתה? אבל לפני כולם, זה בושות. הרב אומר, שום דבר. זה המתקת הדינים הוא קורא לזה. המתקת הדינים. והוא זכה שבאותו לילה נגלו לו בחלום, ואמרו, תדע לך, בזכות זה שאתה העברת למידות שלך, שנים לא היה לו ילדים, אתה תזכר שאשתך בזאת תתעבר בבן קדוש וצדיק, והוא זכה לבן של רב אהרון מקרלין, זה היה הבן שלו, שיקים את כל חסידות קרלין. לכן אני אומר פעם, לסלוח, זה צריך להיות אינטרס שלנו. כמה שקשה לסלוח, זה אינטרס שלנו. תלמדו את המשפט הזה שאני אגיד לכם עכשיו. אף אחד בעולם לא שווה את זה, שבשבילו תהרסו את הבריאות שלכם. אף אחד בעולם הזה לא שווה שבגללו תהרסו את החיים שלכם. אדם שפגעו בו, להבדיל, להבדיל, בוא נגיד ככה, יש ספר שנקרא ארבע הסכמות. מכירים את זה? ראיתם אותו פעם? של דון מיגואל רויס. לא שאני ממליץ פה על ספרים, אבל גם בספר הזה, כמובן שיש כמה מיני הערות שלא לא לי בקנה אחד עם ההשקפה היהודית הנכונה, אבל יש פה איזה נקודות יפות, יש לו נקודות יפות. אחת הנקודות שלו זה, קודם כל הוא אומר, לשמור על טוהר המילה, שאתה, אתה תיזהר עם הדיבור שלך, למה הדיבור שלך הוא מכנה את זה כאילו אנחנו מחשפים. מה זה מחשף? מחשף יש לו כוח עם מילה שלו, עם משפט שלו, תיאורטית, לא, אין כאלה דברים. אבל יש כוח מחשף כאילו לחשף אותך, להכניס לך מחשבות לא טובות בראש. למשל, למשל, חס ושלום, אבל יש הרבה אנשים חושבים ככה. למשל, בחור, יש לו איזה בחורה, והיא לא טובה לו, הבחורה הזאת. הוא אומר לי, הרב לא תקשפה אותי. היא קשפה אותי, אני הולך אחריה כמו עיוור. ואני יודע שהיא לא טובה לי, אני יודע שהיא הורסת לי את החיים, אני הולך רק כמו עיוור. זה, הייתי צריך להגיד, גם בחורה, כן? שאני הולך אחריו כמו עיוורת. כאילו, לא יודע, כאילו קישף אותי הרב. הוא הולך לאיזה רב מקובל שיבטא כישופים מהרב. יש כאלה דברים? אז אני אומר לכם, אל תלכו, אין כזה דבר. אין לא כישופים ולא לבטא כישופים, כן? יש כן, ברור שיש אדם רוצה משהו, יכול להשיג אותו על ידי רצונות, מחשבות וכדומה. אבל כישופים אין בדור שלנו כבר דברים כאלה. אין כמעט דברים כאלה. לעניינו. הם עושות, מה זה קשור? השאלה אם זה עובד. הם עושות, השאלה אם זה עובד. לעשות גם אני יכול. הנה, עכשיו אני מחשף. יש פה במים האלה. תשלמי, אני גם, אין לי בעיה שתשלמי, אני לא מתחיל לשלם לי. תשלמי, אני אפילו אגיד לך, אם תשלמי, זה יעבוד יותר טוב. יש בזה עניין. יהיה על מה לחול. אתם צריכים להבין, אני לא אומר שאין כישופים בתיאוריה. לא צריך לפחד מכישופים. כישופים בדרך כלל עובדים בגלל שאנשים מאמינים בהם. אדם נותן באמונה שלו כוח לדבר מסוים לקרוא. בדיוק. אז אם אני לא מאמין בזה, לא מתרגש מזה. אין בדור שלנו כישופים, אני אומר לכם פורש. גם עם כל הכבוד לערביות, בלי לפגוע, יש פה מארץ מסמויים. אני לא רוצה לפגוע, יש פה... אני אומר שאני לא מחזיק מזה היום בדור הזה. לא צריך לפחד, לא שום דבר. מה שכן, להתחזק, אבל באמונה. לכן אנחנו מסמנים את התפילות שלנו, בתפילות, יש דבר שנקרא עלינו לשבח. מכירים? בסוף התפילה יש דבר שנקרא עלינו לשבח. תפילה כזאת, בסוף כל תפילה. עכשיו, למה אומרים עלינו לשבח? כי אחד הפסוקים עלינו לשבח זה לדעת שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, זה רק הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים. אף אחד אחר לא. ברגע שאני מתחזק באין עוד מלבדו, אז שום אחד לא יכול לגעת בי. הבעיה שאני מתחיל לפחד, אני מתחיל לחשוש, אז אני נותן איזה פרצה. ברגע שאני נותן פרצה, אז יש סיכוי שזה יפגע חס ושלום. גם אם לא היה כלום. עצם זה שעכשיו אני אקח פה את הכוס הזאת, ואני אגיד למישהו שאני אמרתי על הכוס הזאת מילים לא טובות. ואני אומר לו, לך תשקה את זה עכשיו מישהו, אם הוא ישתה את זה, חבל לך הזמן מה קורה לו. אתה תראה מה יקרה לו, אתה תראה. אל תשאלו אותי על רבנים, אבל בואו נדבר כללי. לא, אני לא אוהב, לא אוהב עם אף אחד, ברוך השם, לא, עזבו אותי. אבל בואו נגיד, השאלות, אני אתן לך זמן בסוף, ברמת העיקרון, אבל כולנו, בואו נגיד לך סוד, כולנו יש להם בעיות, לכולנו יש בעיות, כולנו חסומים, כולנו תקוע לנו משהו בחיים. עכשיו, את באה לאיזה רב, לא משנה רב, רבנית, רבון, לא משנה מה, בובון, בסדר? אנחנו פותחים עכשיו קליניקה, תקשיבי, את ואני פותחים קליניקה, כל מי שבא אלינו הרי בא עם צרה, אף אחד לא בא לגלל שטוב לו בחיים, נכון? 100%. הוא בא עם צרה. אז אני מסתכל עליו, ואני אומר, עברת תקופה קשה בחיים. אני רואה שמישהו עשה לך איזה כיתרוג, איזה עין הרע יש עליך. יש לך איזה חסימה מעבר שלך. עכשיו, למי אין חסימה מעבר? יש לך חסימה בעבר? לשחרר את זה קשה, כי זה משהו שמישהו יקפיד עליך חזק. זה איזה קשר זוגי שהתבטל פעם. מישהו מאוד רצה אותך ואת לא רצית אותו, שלא יודעת מה היה שם. היה איזה קטע שסגרו לך את המזל בגלל זה, בגלל זה הדברים לא זורמים, כאילו נראה לך ששום דבר לא עוזר. שים פה 1,500 שקל, עשה לך פדיון נפש 5 פעמים, עם ארנבים ואשן של עטלפים. אני אפתח בספר הזוהר, אני אעצום 15 יום. אני אומר לך, בעזרת השם, אני רואה שהמזל נפתח לך. מתי? השם יעזור. זהו, אני אומר לך, עושים מיליונים ככה, מיליונים. הרי מישהו בסוף כן יבשה, אני בינינו עכשיו, נסתם יום אחד הוא יבשה, מספיק, מספיק שכולכם באתם אליי, ויש פה נגיד סתם כבר 50 איש נגיד, 100 איש, לא משנה כמה יש פה, 50 איש, הרי 5 ודאי יבשעו, גם בלי שאני עושה כלום, יפה, אז 5 יבשעו, הם הופכים את עכשיו סנגורים שלך, הם הולכים, הרב הזה עזר לי, פתח לי את המזל, עשה לי כישופים, פתח לי עם הקמיעות, דיבר עם הזוהר, דיבר עם אגרות קודש, בבקשה! יפה, כל השאר הם יתנדפו, 5 האלה, הם כבר יביאו עוד 5, ואנחנו מסודרים, זהו. לכן אני, חס ושלום, אני לא מזלזל באף אחד, יכול להיות שיש אנשים אמיתיים כאלה, אני לא אומר כלום, אני לא מכיר אף אחד. אני אומר לכם, לא ללכת ל... תשמרו על הכסף שלכם. בשבילכם, אתם רוצים סתם לפרנס אנשים, זה דבר גדול. אז זה טוב, אז זה טוב. אז זה טוב, לא, אז מי שלא לוקח כסף, אז מי שלא ביקש כסף, וגם לא יבקש כסף, כאילו אין קופה בצד, תני כמה שאת רוצה, אז סבבה, לא. את רואה? בסדר, לא בסדר. זה גם טקטיקה יפה, כאילו אני לא מכריח, אבל יש פה קופה. מי שלא ראה, כמה שתוציא תני. הרי פה, את לא תני פחות מ-50 שקל או משהו, לא בסדר. טוב, קיצור, אני לא, חס ושלום, אני לא מכיר את הרב הזה, חודשו אמיתי, והוא יכול שהוא אמיתי. ברוך השם, אז זה כבר השווה. בינינו, כבר השווה. את מהחמישה האלה שהלך להם. סתם. טוב, אבל יעננו. מה? מה? חודש אלול, נכון, חודש אלול. ולכן בחודש אלול אתם רואים שלצורך הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. רבנים זה דבר טוב, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. ביום הדין אנחנו לא עומדים אף רב לידי, אני עומד, אני מול בורא עולם. לכן לצורך העניין. אז הנקודה הראשונה, שהוא זכה לבן בזכות שהוא העביר על המידות שלו. בזכות שהוא עכשיו העביר על מידותיו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שזה דבר מאוד מאוד חזק. אפרופו רבנים, תראו מה זה, אחד מהאדמו"רים. היה לו, איזה חסידות, זה לא משנה כל כך, אבל מאוד ריגש אותי על הסיפור הזה. שמעתי את זה מרב אלימלך בידרמן, שהוא שמע את זה מאנשים שהיו שם במקום. מה היה שם? הסיפור הוא כך. היה הדלקת נר חנוכה. עכשיו, הדלקת נר חנוכה בחסידות זה מאורע מאוד עוצמתי. זאת אומרת, האדמור מדליק את הנרות, וכל המון, המון, המון חסידים מגיעים, זה אירוע מאוד מרומם, מאוד עוצמתי מחרוכנית. יפה, אז יש טריבונות, יש כזה מעמדות, 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 וכמובן שהשורה הראשונה זה כאילו הכי קרוב לאדמור, זה אתה מרגיש את הכי הרבה עוצמה. אז יש נקרא זה ריבים על, על, על השורה הראשונה, מה שנקרא. ברמת העיקרון, עמדו שם חבר'ה, ביום הראשון עמדו חבר'ה צעירים כאלה שתפסו את המקום הזה. טוב, ביום השני האדמור נתן הוראה שלא יעמדו אותם צעירים. זאת אומרת, עם כל הכבוד, שיתחלפו, מה שנקרא. אז הצעירים האלה אמרו להם, תלו למעלה, אתם הייתם פעם שעברה, היום הזה לא. אז הגיעו הגבאים של האדמור. לכל אדמור יש לו גבאי, או כמה גבאים, שאתה יודעת, הם אחד זה הנהג, אחד זה המסדר, כל אחד יש לו תפקידים כאלה, הם אלה סובבים את האדמור, זה תפקיד מאוד חשוב. אז הגבאים נעמדו שורה ראשונה. אז היה איזה בחור חצוף, שהוא לצורך העניין, היה אתמול עמד למטה. אז הוא אומר לחבר'ה שלו, בוא נעים הגבאים עומדים, גם אנחנו עומדים, בוא נרד למטה. הוריד כל החבר'ה שלו, נעמדו גם שורה ראשונה. הגבאים אמרו להם, אדוני, רבותיי, תלכו, תלכו בבקשה. האדמו"ר אמר שאתם עמדתם אתמול, אתם לא עומדים פה עכשיו. אז הוא אומר, אנחנו נשארים פה. אם אתם פה, גם אנחנו פה. פתאום הגיע הגבאי הראשי. זה ראש החבורה. הוא כאילו בא למעמד הכי כבד, הוא הכי קרוב לאדמו"ר. הוא רואה שהוא מתחצף. אמר לו, לך, לך פה, לך ותעלו מהר למעלה. האדמו"ר אמר, תעופו למעלה מיד. הוא אמר לו, הבחור החצוף הזה, אם אתה תעוף, גם אני אעוף. וואי. לדבר ככה על הגבאי של האדמור, הגבאי של האדמור לא חשב פעמיים, תפס את הבחור, פוף, פוף, אתה לא שתי סטירות, תעוף מפה! הוא קיפל את הזנב, ברח, יחד איתו כל החברים שלו. טוב, אבל לפני כולם הוא עשה את זה. ביזה אותו, תבינו, זה מעמד ענק. זה עכשיו בחסידות, זה כמו קיבוץ כזה. כולם יודעים, עכשיו אם נו לא סתירה, כולם ידעו על זה מחר, גם לא מחר, היום כבר. לצורך העניין, טוב, הם עפו מהדקת נרות, ותחילו לדבר מי השם. האם הגבאי השם שמכנת לו סתירה או שלא, מה אתה מתחצף לגבאי, עם כל הכבוד, סתם לבן אדם מה אתה מתחצף אליו. הוא צודק, זה צודק, בסדר, הוא לא צריך להרביץ לי, לא צריך לבזות אותי, שלום על ישראל. למחרת, האדמור קלה, תעשי לי טעות. עשה חשבון נפש בלילה, בוא נכון, אתה רוצה להעיף בן אדם, לא באלימות, לא, חס ושלום, לא לבש את הבן אדם. כתב לו מכתב, כן שלך, סליחה, תמחה לי. הבחור מחזיר לו, לא מוכר לך, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. לא מוכר לך. טוב, תקשיבו טוב, עבר יום, יומיים, הגיע יום חמישי. זה פרשת מקץ זה היה, בתורה. האדמור שמע על זה, על מה שהיה. כמה אתם זה להסתובב, האדמור שמע. האדמור ביקש לקרוא לבחור הזה. הבחור מגיע, אומר לו האדמור, בוא תראה, היה לאדמור ספר שנקרא חוק לישראל. זה ספר שהרבה לומדים אותו, שהוא משל, זה פרשת שבוע, זה קצת משנה, קצת גמרה, קצת זוהר, קצת בכל יום. פותח לו האדמור ביום חמישי פרשת מקץ. אם יש לכם ספר כזה בבית, תבדקו את זה. פרשת מקץ, יום חמישי. אומר לו האדמור, בוא תראה. תראה מה כתוב בזוהר של היום. בזוהר של היום, הוא קורא לו, אחד מהחכמים של הזוהר קראו לו רבי אבא. הוא כתב את הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי מכתיב לו, הוא כותב. הוא הסופר היה. רבי אבא הלך עם אחד באזור של מירון שמה. הוא רואה בן אדם יושב על צוק, עם בליטה כזה בצוק, והוא ככה נרדם. פתאום מגיע נחש. עכשיו רבי אבא רואה שהנחש כאילו בעמוק על הבן אדם הזה. רץ כאילו להקיש אותו, עכשיו בן אדם ישן, תוך כדי שזה הנחש מגיע אליו, פתאום מגיע חיין, הזוהר קורא לזה שם, לא יודע, כמו סמור כזה נקרא לזה, ואופ, תופס הנחש, לפני שהוא בא להקיש את הבן אדם הזה, הסמור תופס אותו, הרג אותו, הרג את הנחש, ואוכל אותו עכשיו, הבן אדם מתעורר, מתעורר, רואה את הנחש מת, יפה, ניצל, הוא קם ללכת, איך שקום ללכת, הבליטה שהוא ישב עליה, מתמוטטת, זאת אומרת, אם הוא היה ממשיך לשבת עוד דקה, הוא היה נופל עם הבליטה חסון לתהום. רבי אבא רואה את שני הדברים האלה, שני ניסים נעשה לבן אדם הזה, אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה בחיים שלך? איך נעשו לך שני ניסים? אמר לו אותו בן אדם, תראה, אני אדם פשוט. אני לא צדיק יסוד עולם, אבל יש לי שתי הנהגות. הנהגה אחת, כל מי שפוגע בי, אני סולח לו. מיד סולח לו. וגם לו, אני מיד סולח לו. ואם אני לא סלחתי לו, שאני לא פגשתי לו, לבקש ממנו סליחה, אני לא הולך לישון בלילה בלי למחול לו. אין מצב שאני אשן בלילה עם איזה טינה בלב על מישהו בעולם. לא שייך. לא משנה מה היה, אני מוחל לו. אמר לו רבי אבא, כך אומר הזוהר, אם אתה עושה כזה דבר, ראוי אתה שיעשו לך ניסים. אדם שיודע למחול בצורה כזאת, ראוי אתה שיעשו לך ניסים. אומר לו האדמור, אתה רואה? לא סתם שמעתי את זה היום, תראה מה כתוב לך, אם אתה מצליח למחול, יעשו לך ניסים. הבחור שמע את זה, אמר, אם הרב אמר, אז אני מוכל. הוא בא, קנה בקבוק קוניאק 777 כזה, בא, לא נקרא, הוא אמר, הוא בא לגבאי, דופק אצלו בדלת, באתי לעשות לחיים, מוכל לך. ישבו, דיברו, דברי תורה, צחוקים קצת, הכל מסתדר, שתו, נפרדו. הבחור חוזר לחדר שלו. היה מאוחר בלילה. שני החברים שלו אחרים בחדר ישנים. אז הוא רצה ללמוד. כבר היה כיבוי אורות בישיבה. אז הוא הדליק לעצמו נר, שהוא יוכל ללמוד עם נר. שם נר והוא לומד. שוכב על המיטה ולומד, והוא נרדם. הספר נפל על הנר. הספר נדלק, הדליק את הווילון, הדליק את הדברים האחרים. כל החדר הפך מאכולת אש. הבחורים ישנים. עד שהדלת נדלקה, גם זאת אומרת, נהיה פה, הם סגורים. ואז הם מתעוררים, הם רואים, הלכו. אין מה לעשות, הם בתוך מלכודת אש. הבחור הזה נזכר במה שהרב אמר לו, שמי שמעביר על מידותיו, הוא תפס שני החברים שלו, רצו לתוך הדלת הבוערת, הופה, ניצלו. הוא אמר, תדע לך, אני הרגשתי שאנחנו ניצלנו בגלל הנקודה הזאת, שהוא הבהיר על המידות שלו. הוא מחל. אז זה הזמן לסלוח, ככה קראו להרצאה הזאת. פירוש הדבר שכל אחד מאיתנו, אם אתה רוצה שימחלו לך, תמחל לאחרים. כל אחד מאיתנו, אפילו אם אין לך אף אחד. לא הרב, אני אף אחד, אני מה זה בסדר עם כולם. סבבה, אני בעיה, מצוין. אז גם אם יהיה לך, שלא יהיה לך, אבל גם אם יהיה לך, תדע למחול. גם אם מישהו עשה לכם משהו בעבר, בהווה, בעתיד, תמחלו. למה? אתם עכשיו את הנקודה העיקרית. לפני שאני אגיד את שלי, אני רק אומר לכם מראש, אם יש לכם איזה שאלות שאתם רוצים לשאול וזה, תרגישו חופשי, אנחנו פה בשיעור מה שנקרא ביתי. אם יש משהו, מה? אם יש לזה משהו שאתם לשאול, אני אתן לכם זמן. רק אני עוד מעט אתן לכם זמן, בסדר? עוד דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, נקודה מאוד מאוד חשובה. אולי שמעתם זה ממני, אולי לא, אבל זו נקודה שאותי מאוד מאוד חזקה. אם קשה לנו להשתנות, ומסתם קשה לנו להשתנות, אחד מהדברים שיכולים לא רק לשנות את הבן אדם, אלא גם לשנות את המציאות שלו, זה תפילה. הכוח של אלול בעיקר זה תפילה. עד כדי כך שחזל אמרו שדרשו את השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. דרשו את השם בהימצאו זה עשרת ימי תשובה. זה מראשנה עד יום כיפור. קראוהו ביותו קרוב זה חודש אלול. זה זמן של לקרוא, לדבר, תתפלל, תתפלל, תתפלל. עכשיו אתם צריכים להבין דבר אחד, שאין תפילה שחוזרת ריקם. אבל מצד שני, לא בהכרח על התפילה הראשונה, אתה תקבל מה שאתה רוצה. וזה שלא יאש אותך. שלא יהיה מצב שאני מתפלל לרע, התפללתי כבר איזה שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא עבדתי כלום. אין כזה דבר. להביא כמו שאני קודח חור בקיר. אז כל קדיחה עושה משהו. כל סיבוב של המקדח, עוד טיפה, עוד טיפה. לא ברגע נעשה חור. אבל אם אני לא אמשיך לקדוח, זה לא יקרה כלום. אני חייב, עד כדי כך החז"ל אומרים שאפשר להתפלל גם על גזרה שנגזרה כבר. מה הכוונה? אתם מכירים את הסיפור הזה, אבל זה הנקודה העיקרית שמביאים, החז"ל מביא את זה כהוכחה. היה מלך בישראל, קראו לו חזקיהו, היה צדיק יסוד עולם, רק לא רצה להתחתן. לא רצה להתחתן. למה לא רצה להתחתן? לא בגלל שכאילו, תן לי עוד רווק, סבבה, מה, תן לי חופשי, עזוב אותך להתחתן עכשיו. לא, זה לא. זה אנחנו אולי לא. אני בירכתי, נכון? לא בירכתי? בירכתי, בסדר. בסדר, זה אותו דבר. אדם יכול להתפלל גם, כן, עם כוונה? זה יצאתי, דוח, אבל בסדר. זה רושם עליכם, כאילו, אני בבית, אני מחפף אותה. סתם, חזה שלום. אבל לצורך העניין, הארי הקדוש כותב שאחת מהדרכים להשיג רוח הקודש, שני דברים, שלושה דברים הוא אומר. האחד, זה לברך ברכות תנינין בכוונה, אפשר לזכות לרוח הקודש, כי על ידי הברכה שאתה מוציא את הניצוץ האלוקי של זה, ואז אתה יכול להתרומם מאוד. דבר שני, להיות בשמחה. מאוד מאוד חשוב להיות בשמחה, כי השכינה לא שרואה על אדם שהוא עצוב. סתם יש פסוק מאוד יפה שאומר, הרחב פיך ומלאהו. מכירים את הפסוק הזה? הרחב פיך ומלאהו. אתה רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא? רק פתח את הפה. אז למה לא כתוב פתח פה? למה לא פתח פיך ומלאהו? כתוב הרחב פיך ומלאהו. זה הפסוק בתהילים. הרחב פיך ומלאהו. למה לא פתח פיך ומלאהו? אז לפתוח זה ככה. להרחיב זה ככה. הקדוש ברוך הוא אחי, תחייך, אני אתן לך מה שתרצה. הרחב פיך ומלאהו. אדם שמקבל דברים בשמחה, אדם שמודה על כל דבר, אז בהחלט הקדוש ברוך הוא ייתן לו. כן, בהחלט שאמונה, נכון. אז אדם חייב, זה גם כדאיות, רק אמונה. זה כדאי באמת לנסות את זה, אולי זה יעבוד. אבל לצורך העניין, הנקודה היא כדי להרחיב את הפה. לא, חס ושלום. למה להגיד ככה? אני לא אוהב להגיד כזה דבר, אבל בוא נגיד, נכון, סתם. לא, הנקודה העיקרית שעם תפילה אפשר לקבל. בלי תפילה, אני אגיד את זה בעדינות. בלי תפילה כתוב בספרים הקדושים, שהאדם יקבל, אבל זה ייעלם לו. חס ושלום. זאת אומרת, זה כמו מתנה, להבדיל למשל בפסח. בפסח קיבלנו מתנות מהקדוש ברוך הוא. אבל יום אחרי פסח זה נלקח מאיתנו. נותנים לאדם מתנות משמיים, לכל אחד מאיתנו. אבל אם לא התפללתי על זה, אז לא יצרתי צינור שהדבר הזה, אין לו כלי קיבול. אדם צריך כלי קיבול כדי שיחיל דברים. התפילה יוצרת כלי קיבול. ואז הדברים יהיו הרבה יותר משמעותיים. ומעבר לזה, אם נותנים לי בלי תפילה, חס ושלום יכול להיות שנותנים לי את זה תמורת משהו. אין חינם בעולם הזה. אם נותנים לי משהו בלי שהתפללתי, חס ושלום, אולי נותנים לי את זה על חשבון מצוות שלי, על חשבון מעשים טובים שלי, ואני לא רוצה. אני רוצה את המצוות שלי לעולם הבא. אז אם אתה מתפלל, זה התשלום כביכול. לכן הנקודה העיקרית היא שבהחלט כדאי להתפלל. אבל אני רק אומר, עוד פעם, תפילה יכולה גם לשנות גזרה. למשל, חזקיהו אומר, לא רצה להתפלל. באותה תקופה, מה זה? מה אמרתי? סליחה. צריך לבדוק שאתם מקשיבים. לצורך חזקיה אומר לא רוצה להתחתן. לא רוצה להתחתן, למה הוא ראה ברוח הקודש? הולכים לצאת לו שני עבריינים, שני בנים עבריינים. אז הוא לא רוצה לצייר את הקדוש ברוך הוא. חבל לך אלוקים, חבל שאני אתחתן, אם אני אתחתן, אני רואה ברוח הקודש, תבין איזה דרגה הוא. הוא רואה את העתידות, לא סתם זה, הוא רואה את העתידות ממש. הוא רואה את העתידות והוא רואה, הולכים לצאת לו שני ילדים עבריינים. בשביל זה הוא מוכן לוותר. לא כאילו בדור שלנו, לא מתחתן, הוא פרפר, חס ושלום. חזקיהו מלך, צדיק יסוד עולם, מוותר על כל המושג הזה של אישה, רק כדי שלא לצייר את הקדוש ברוך הוא, יופי. אז הוא לא התחתן, אבל אין כזה, הוא לא התחתן. מה זה, סליחה, מה זה פה, אתה עושה מה שבא לך? יפה. שולח הבורא יתברך את הנביא ישעיה. נבואה, לא משחק, נבואה. עכשיו, אם זה נבואה, זה 100% נכון, לא, זה לא חלום. חלום, יכול להיות, אולי טעית, אולי לא טעית. נבואה זה 200% נכון. בורא עולם נותן נבואה לישעיהו הנביא, לך תגיד לחזקיהו המלך, הלך עליו בלשוננו, או בלשון הגמרא, מת אתה ולא תחיה. מת אתה ולא תחיה. מה זה? זה כפל הרי. אם הוא ימות, הוא לא יחיה. אם הוא יחיה, הוא לא ימות. אז מה זה מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. הלך עליך לגמרי. למה? לא התחתנת. אומר לו חזקיהו המלך לישעיהו הנביא, מה זה לא התחתנתי? אני בכוונה לא אתחתן, כדי לא יוצא את הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה מה שבא לי נראה לך? אומר לו ישעיהו הנביא, תדע לך, בקו שדרחמנה למה לך? אתה תעשה חשבונות לקדוש ברוך הוא. מה, אתה צריך לדאוג לקדוש ברוך הוא, לא לצייר אותו? אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות. מה אתה רוצה את זה בידם של הקדוש ברוך הוא? אומר לו, טוב, אז לפחות תן לי את אחותך, את הבת שלך. אמר לי ישעיהו הנביא, תביא את הבת שלך, ואז אני מוכן להתחתן איתה, ואז הזכות שלי וזכות שלך, אולי מה שנקרא, יוצאו ילדים נורמליים. אומר לו ישעיהו הנביא, חמושי, אמרת לך, אתה גמור, בלשון שלנו. אמרת לך, אין לך תקנה, לא בזבז את הבת שלי עליך. אתה אין לך תקנה, אתה מת, זהו, מת אתה לא תחיה. ואז חזקיהו המלך אומר, אומר חזל, כביכול כעס, כביכול. ואמר לו, בן אמוץ, פנה אליו שם משפחה, שם משפחה בחזל זה, 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 זה לשון גנאי כביכול, זה לא מעלה. זה כביכול, תפנה בשם הפרטי שלי, אל תקרא לי פנגר, מה אני חבר שלך, פנגר? סתם, אצלנו בדור שלנו זה לא נורא, אבל כאילו בתנ״ך הם קוראים למישהו, למשל בן ישי, קראו לי דוד, זה גנאי, מי שקרא לו שם בן ישי, בא לזלזל בו. אז הוא קורא לו בן אמוץ, ישעיהו בן אמוץ. בן אמוץ אומר לו, כלי נבואתך וצא, צא החוצה. למה? כי כך מקובלנו מבית אבי אבא. כך קיבלנו מדוד המלך אומר לו, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מרחמים. אתה לא יכול להגיד לי שאני אבוד. אין כזה דבר ביהדות אבוד. אפילו אם נגזרה גזרה, אין בעיה. הקדוש ברוך אמר את זה, אין בעיה. עם תפילה אני יכול לבטל את זה. תקשיבו טוב, עם תפילה אני יכול לבטל אפילו מה שהקדוש ברוך הוא גזר כבר. מה אתה עושה עכשיו? זה אותו בן אדם שגזר, אתה רוצה לבקש ממנו? אין, הוא כבר גזר. לצורך העניין, ויסף חזקיהו פניו אל הקיר, התפלל, ונוספו לו עוד 15 שנה על חייו. אחרי זה נוספו לו, זאת אומרת שמתה את הגזרה. אלא לצורך העניין, כוח התפילה שלו זכה לאריכות של עוד 15 שנה. לעניינו, כוח התפילה משפיע המון המון המון. תתפללו על כל דבר קטן. מה זה? כן, הוא התחתן והביא שני ילדים לעולם, הביא את מנשה ואת רב שקה, ככה קוראו להם. הם שני יצאו עבריינים באמת? לא, רב שקה מת, כן, ומנשה, בסוף ימיו היה מלך ישראל, מלך רע מאוד, אבל בסוף ימיו חזר בתשובה. חזר בתשובה, והזוהר אומר שיש היכל בשמיים לבעלי תשובה, ובפתח של ההיכל הזה יושב מנשה. למה? כי מנשה היה כזה רשע כביכול, הוא בשלב מסוים לא האמין בכלום, היה עובד עבודה זרה, עושה דברים נוראים, נוראים, נוראים. אבא שלו היה כזה צדיק, איזה בושות. היה עשה אדם נוראים. עד שיום אחד תפסו אותו בשבי, מלך אחר, שהיה אויב של ישראל, שם אותו בתוך יורה, בתוך דוד כזה, עם עופרת. והדליק את העופרת. אתם יודעים איזה כאבי תופת אלה? זה שריפה נוראית, העופרת נצמדת לגוף, וזה חום אימים. מנשה מתחיל להתפלל, תקשיבו טוב. אבל למי? לכל העבודות זרה שבעולם. נגיד, בודה, תציל אותי. סליחה שאני אומר שזה עבודה זרה, אבל כן, זה, כן. לא רוצה להגיד עוד שלא תגיד לך איזה ערב, למה אתה ככה מדבר? לא משנה, כל עבודות זרה של פעם, האדומי, תעזור לי, הכיבוסי, תציל אותי. בסוף, החצוף הזה, אחרי שהוא רואה שאף אחד לא עוזר לו מהם, אומר, אוקיי, תשמע, אני זוכר שיש גם אלוקים. בבית, דיברו על זה. אז הוא פונה לבורא עולם ואומר, תקשיב, אלוקים, בוא, אני זורק רק לאף עכשיו. אם אתה מציל אותי, שיחקת אותה. אם אתה לא מציל אותי, סימן שאתה בדיוק כמו כל אלה שקראתי למד עכשיו. כמו שאני לא שווה שום דבר, גם אתה לא שווה שום דבר, חס ושלום. בוא נחת, תקחת חצוף! רק אני דיבורים אצלה, תביע אותו בתוך האופר. תקשיבו, מה זה? איך אתה מדבר? אתה בקש עזרה, נו, אתה בקש יפה לפחות, תתחנן לפחות, לא יודע, תדבר יפה, אל תחצף! עוד הוא כאילו, פה זה לא, כאילו, אומר לו, בוא נראה אותך, אלוקי, בוא נראה אותך מה אתה מסוגל. אם אתה לא מסוגל, קלטתי אותך. או אלוקים, אני צריך להתעלם ממנו, לך, תעשה מה שאתה רוצה. לצורך העניין, האלוקים בא לעזור לו. אז מלאכים אמרו לו, אלוקים, אתה לא עוזר לו. אתה לא עוזר לו. לא מגיע לו, תכף דיבר! הקדוש הוא חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, והוציא אותו. באמת הוא חזר בתשובה, 22 שנה מלך על ישראל בצורה חיובית, אז לצורך העניין הוא יושב בפתח של בעלי התשובה, להראות לנו שאין כזה דבר, אין תקנה לבן אדם. אפילו בן אדם שהיה אבא שלו חזקיהו המלך. אז כל שכן שהיה צריך להיות צדיק, רק כזה בית מדהים, וירד לתרבות רעה, לשפל שפל המדרגה, בכל זאת אתה יכול להפך למשהו אחר לגמרי. לכן סתם לכם היה בחור מישיבה, ישיבת פונוביץ' הוא היה. הוא קצת ידרדר. ידרדר, הגיע שאול תחתית. היה באיזה בור, באיזה ביצה של כל מיני עבריינים כאלה. יום אחד הוא קיבל מכתב. המכתב היה כתוב ככה, אהובי יקירי, לא משנה מה עשית, לא משנה באיזה מקום אתה נמצא, לא משנה לאן הגעת, אני רוצה לשוחח איתך, באהבה, שמואל. שמואל היה הרב שמואל רוזובסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה ראש שיבת פונוביץ'. הוא שלח לו את המכתב הזה. אהובי, יקירי, לא משנה איפה אתה, לא משנה מה עשית, לא משנה לאן הגעת, אני רוצה לדבר איתך. הבחור כל כך התרגש שהרב כתב לו מכתב, שהוא פשוט יצא מהמקום של זה וחיפש את הרב. הגיע לרב, ישבו בבית של הרב כל הלילה, דיברו, ובחור הזה חזר בתשובה לגמרי. אז חודש אלול זה בדיוק ככה. בורא לנו כאילו כותב לנו מכתב. אהובתי, יקירתי, לא משנה איפה את נמצאת, לא משנה לאן הגעת, לא משנה מה עשית, אני רוצה לדבר איתך. זה חודש אלול. לדעת שזה הרעיון של מנשה, או לא משנה מה עשינו כל השנה, או לא משנה איפה הייתי. דה, עכשיו נגמרת השנה. בוא נקל, מה שקרה, ניתן את הפוש האחרון. כי בסוף זה הכי חשוב. הסוף הוא הכי חשוב, בכל דבר. להבדיל, אני מלך על עצמי, אני כל התיכון שלי הייתי תלמיד ממש גרוע. אני מודה. כי אי אפשר לצפות מבחור בן 16-17, בכיתה עם בנות, ללמוד משהו. סליחה? לא, יש דברים אחרים מעניינים ללמוד. אז לצורך לא למדתי כלום. אבל איך התקבלתי לאוניברסיטה? אני 3 חודשים לפני הבגרויות, תפסתי בחורה, אחת החנוניות של הכיתה, וכאילו, והיא לימדה אותי הכל, ובסוף דברתי את כל הבגרויות כמו שצריך, ואף אחד לא יודע עליי כלום, אף אחד לא יודע שהיא תלמיד גרוע, כל שנה המורה אומרת, הוא יכול יותר, ויש לו פוטנציאל, לא ממש יותר, עלייך וזה. אז זה... כל שנה אומרים לי את זה, והייתי שונא את האספות הרי מגיעים לא ניתן, כי באמת הייתי תמיד בלגניסט, אם הייתי יותר בים אשר בבית ספר, זכותי, אבל הנקודה העיקרית היא, אני רק אומר שאתה רואה, בסוף זה מה שחשוב, לא משנה מה, אתה יודע, תמונות מחזור, גם אתה חתיך עולמי כל השנה, אבל לפני התמונות מחזור יש לך מלא חצ'קונים, זה מה שיראו בסוף. להבדיל, כן ההפך, אם אתה כל השנה לא שמה, אתה מסתדר לפני הסוף, מה שיהיה בסוף זה מה שחשוב. אז אני אומר פעם, כל השנה נגמרה השנה, זהו, יש לנו עכשיו חודש אחרון עד סוף השנה. וראש השנה קובעים לנו את כל השנה הבאה, איך תראה לנו. אז כל אחד מאיתנו יכול טיפה יותר מאמץ, טיפה יותר להשתדל, טיפה יותר להתחזק, באמת להיות טיפה יותר בן אדם. בעיקר אני אומר, המעלה שלנו של בני אדם, זה להתרומם מעל הגשמיות של החומר, אז הוא פגע בי, הוא עשה לי, הוא לקח לי. בואו נתרומם טיפה, באמת נהיה קצת אנשים רוחניים יותר, מנהלים יותר, בני אדם יותר. אז לפני שאני אספר לכם סיפור אחרון, יש לכם איזו שאלה או משהו שאתה רוצה לשאול על הנושא או לא הנושא? השיחה צריכה להיות פנים מול פנים לכתחילה. זאת אומרת, הגמרא מספרת, אני מכיר את הסיפור הזה, הגמרא מספרת יומה, אומרת על אדם אחד מחכמי הגמרא כולו רב, שהיה איזשהו קצב שפגע בו והעליב אותו. ערב יום כיפור, הקצב לא בא לבקש סליחה מהרב. אז הרב, הועיל בטובו מה שנקרא, התעלה מעל הזה ובא לקצב הזה. בא לקצב כדי לעורר אותו, עשית, תבקש סליחה, הנה אני בא לקראתך אפילו. תבקש סליחה. והקצב לא רק שהוא ביקש סליחה, הוא דפלו זלזל ברב, תוך כדי שהוא חותך איזושהי בהמה, הוא נתקל בעצם, העצם אף והרגע אותו, את הקצב הזה, לא אף מישראל. מפה רואים שכן, יש עניין שאדם צריך לבקש סליחה בפני הבן אדם הזה. כי כשאתה מגיע לבן אדם, זה גורם השפלה. וההשפלה הזו, זה שפגע. זה שפגע צריך לבוא לנפגע וכשנו סליחה. אז בתור הפוגע זה מאוד מעליב, כביכול לבוא, להשפיל את עצמי, לבוא לזה שפגעתי בו. אז חלק מהתיקון, חלק מהסליחה, זה לבוא ולהשפיל את עצמי כביכול מעליו. כי מה שאני פגעתי בו, אני כביכול התרוממתי מעליו, אני השפלתי אותו. אז תשפיל את עצמך וזה חלק מהתיקון. לכן הכי קל זה שלוח הודעת אס-אמס, אתה סולח לי? כן, אחי, או אני אגיד לי אשתי, תתקשרי אליו, בבקשה. אז לצורך העניין אני כן צריך לבוא ולבקש סליחה בפנים מול פנים, זה הרבה יותר מכובד. רק מה שכן אני אומר, זה מה מוסגר, בסדר? למשל יש הרבה מקרים שנגיד הייתה זוגיות מסוימת, החברה הצעירים יותר מתחברים לדברים האלה, יש להם איזושהי זוגיות והם נפרדו. והיא פגעה בו, פגעה בה, לא משנה, אחד אחד. עכשיו, יכול להיות שזה עוצר אותם בהתקדמות שלהם. יכול להיות שהוא או היא נפגעו מאוד, ומקפידים עליהם, וזה עוצר אותם. אחד מצדיקי הדור שלנו, זה קוראים רב יעקב אדלשטיין. הרב יעקב אדלשטיין, אחד מהצדיקים, הרב של רמת השרון, פעמים רבות שבנות מגיעות אליו עם טענה שהן לא נשואות הרבה מאוד זמן, אז הוא אומר, תבדקו אם לא פגעתם במישהו, אם היה לכם איזה קשר שאתם כביכול סיימתם אותו לא טוב וכן הלאה, ואולי זה עוצר אתכם. עכשיו, במקצבים כאלה זה קצת רגיש, כי אם עכשיו היא תלך אליו לבקש ממנו סליחה, יכול להיגמר לא טוב. אז פה צריך לבדוק אם כדאי שהיא תבוא או לא תבוא, אולי כבר נשוי, לא נשוי, לא יודע, לא, מה, מה. אז לא להסתבך יותר מדי. בדברים כאלה צריך כן לבדוק כל מקרה לגופו, אולי כן עדיף לכתוב איזה מכתב, וזה יספיק, אם הוא בתמחל או טלפונית, או צריך, אבל ברדול כן צריך להגיע לבן אדם. אם הוא לא סולח, אז צריך לבקש עוד פעם. אז לבוא עם שלושה אנשים. כן? לבוא עם משלחת. די, נו, מה, איזה משלחת אני, וזה בושון. אז... אז ככה כתוב בהלכה, בהלכה כתוב שכן צריך לבוא בצורה יותר מכובדת אליו, ואולי בצורה מכובדת יותר הוא כן יתרצה. אבל אם יודעים שהוא לא יתרצה בשום פנים ואופן, אז אולי זה כבר הבעיה שלו. אם אני עשיתי את כל ההשתדלות מבחינתי לבקש סליחה, אני הודיתי על הטעות שלי וכן הלאה, אז הנפגע אסור להיות אכזר. אז אני אומר, הרב, משהו מה, זה מה שכתוב בהלכה, ההלכה גם אומר שכדאי לבוא אולי עם עוד אנשים, זה יעשה לה יותר רושם, יותר מכובד, אבל אם זה לא יעזור, אז לא. כן. הבנתי. אם הוא פגע בך והוא לא מודע לכך שהוא פגע, כן, הבנתי. הוא לא מודע. כן, הוא לא מודע, אפילו ש... הוא מרגיש שעושה מצווה אפילו. הוא חינך אותך. אז ברמת העיקרון, אותו, תעזבו אותו, את... כן, הבנתי, לא קשור. את תמחלי לו, אבל. את תמחלי לו. כן. לפני שאתה הולך לישון, תראי בנוסח שקריאת שמע למיטה. זה לא משנה מה, לא משנה, זה אותו דבר. את אומרת שמה, הרי אני מוכלת וסולחת לכל מי שהכעיס וקניתי, או שפגע בי, בין בממוני, בין בגופי, נוסח שלם שמה, נכון, אני אגיד את זה כל לילה, עד שבאמת נסלח לו, כי אני יכול להיות שאני אומר את זה, אבל אני לא אומר, אני עדיין שומר את זה. כן. את תסלחי, את תנקי את זה מהלב שלך, כי חס ושלום, שוב, את כרגע, עד שאת לא סולחת לו, את קשורה אליו. זאת אומרת, לצורך העניין, את קשורה אליו, ויכול להיות שגם את... את צריכה לנתק את זה, לשחרר את זה מהלב שלך, נגמר הסיפור. בסדר? עוד שאלה קטנה? ההורה, כל שכן. לסלוח לו. לסלוח להם. אני אומר, זה מאוד קשה. א', להתרחק, ברוך השם. זה לא משנה כל כך מי או מה, זה אותו רעיון. א', אני כמובן, יש נורמליזציה. אני חייב להשתדל לשמור על עצמי, או על ילדיי, או מי שרק אפשר, מאנשים שפוגעים בי. בסדר? זה מהלך ראשון. השתדלות. מצד שני, יש ביהדות כלל. זה קשור לפרנסה, קשור לבריאות, קשור להכל. אני חייב לחיות עם שתי דרכים. מצד אחד, לעשות השתדלות כאילו אין אלוקים. מצד שני, אני צריך להאמין כאילו אני לא עושה שום השתדלות. אסביר מה הכוונה. למשל, אני עכשיו ברפואה, בסדר? אני הרי מאמין שהקדוש ברוך הוא רופא, רק הוא מרפא. מצד שני, את תראי גם את האנשים הכי דתיים, הכי חרדים, הולכים לרפירר ולכל מיני רופאים הכי טובים בעולם, כאילו אין אלוקים, מצד אחד. זאת אומרת, אני חייב לעשות השתדלות כאילו אין אלוקים, ואני חייב להאמין בבורא עולם כאילו אני לא הולך לשום רופא. זה שני דברים שונים. לכן אם אדם פגע, לא משנה איך שלום, באדם עצמו, בילדים שלו וכדומה, הוא חייב לעשות שני דברים. מצד אחד, לעשות השתדלות כאילו אין אלוקים. מה הכוונה? תברח מהבן אדם הזה, כמה שאתה יכול לשמור על הילדים שלך, תגן עליהם, מה שאתה רק יכול. מצד שני, תחיה באמונה שזה רק הקדוש ברוך הוא. זה לא הבן אדם הזה, הוא בובה. אין כדבר שמישהו בעולם יכול לפגוע בי, אם הקדוש ברוך הוא לא נתן לו את האישור הזה, זאת אומרת שמגיע לי. כן, אז לא להתרגש מהקלות, הקלות לא רוצה להחזרו עליו. מה שנקרא, אבל ברמת העיקרון, אני שמעתי מרב חיים קניבסקי. חיים קניבסקי ניגשה לה וזה בחורה אחת, שהיא לא נשואה הרבה מאוד שנים, והיא חושבת שזה אימא של החבר שלה. בסדר? שכיללה אותה, אבל ממש כיללה אותה. אבל מה, ואז הרב חיים קניבסקי שאל אותה, את פגעת בה? זאת אומרת, יש לה סיבה לקלל אותך? היא אמרה, לא, לא עשיתי לה כלום. אז אמרה שתקלל. שתקלל, זה לא צריך להתרגש משום דבר. אז אני אומר שוב, במצוות חכמים, צריך להשתדל לשמור על עצמנו, אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים לחנך אנשים אחרים. שכוח מזה, זה כמעט בלתי אפשרי, בטח לא אנשים מבוגרים, כל שכן לא ההורים שלנו. כי בטבע של ההורים, הם לא מסוגלים לקבל מהילדים שלהם. קשה להורה להודות, הבן שלי נותן לי ביקורת. הוא נהיה יותר חכם ממני. עצם זה שאני הורה, אני כאילו אמור את המחנך, אני המבין, אני החכם, אני הצודק. להורה מאוד קשה להודות בטעות שלו, מאוד קשה. אני מסיים עם דבר אחד, בסדר, אולי שמעתי את הסיפור הזה מני, אפרופו לסלוח, עם זה נסיים. הסיפור שמעתי מהשכן שלי, קוראים לו הרב שמואל סגל, והסיפור היה כך, אבא שלו, הרב יוסף סגל, הושפז בשנה שעברה, ביום כיפור, בשבת, קיבל התקף לב, הושפז בבית חולים. באותה שבת שהרב יוסף סגל מושפז בבית חולים עם התקף לב, זאת אומרת בשבת זה פיקוח נפש, אדם אחר שגר בבני ברק, חובש כיפה סרוגה, בן 60, עורך דין מקצועו, חולם חלום. בחלום מופיע לו אבא שלו, אמא שלו ואחותו שכבר נפטרו. אבא שלו הוא הדובר, אומר לבן שלו שישן, שגר בבני ברק בן ה-60 העורך דין, אתה מוזמן לדיון בשמיים. אומר לו הבן, למה דין בשמיים? אומר לו האבא, כי לפני 40 שנה, תקשיבו טוב, לפני 40 שנה, למדת בישיבת קריית נוער בירושלים, היה לך שם סכסוך עם הרב יוסף סגל, על הסכסוך הזה אתה מוזמן לדיון בשמיים. אומר לו הבן בחלום, אני אחזור מהדיון הזה או לא? אומר לו, אבא שלו לא יודע. אני אחראי להזמנות, לא על ההחזרות. אומר לו הבן, אם אתה לא מבטיח שאני חוזר, לא רוצה לבוא. אומר לו אבא שלו בחלום, מה זה לא רוצה לבוא? אני לא באתי לשאול אותך אם בא לך לבוא. אני באתי להגיד לך שאתה צריך לבוא לדיון בשמיים. אומר לו, נכון, תראו, הכל זה בחלום. נכון, אבל אם אני לא מבטיח שאני חוזר, לא רוצה לבוא. אומר לו, אבא, אם כך, תשאל רב מה עושים. שואל את הבן איזה רב, אמר לו, רב חיים קניבסקי. טוב, הבן קם בבוקר, כולו בפחדים, זהה קרה, הוא מבין שהחלום הזה לא משחק, לצורך העניין, בואו נבדוק. הוא הולך רגלית לביתו של רב חיים קניבסקי, השעה 11 בבוקר, הוא מגיע, שבת, רוצה להיכנס לביתו של הרב, האנשים של הרב אומרים לו, אי אפשר להיכנס ככה, צריך הזמנת תור, זה לא... אומר רב, תקשיבו, זה עניין של ביקוח נפש. אמרו לו, תקשיב טוב, כל מי שבא לפה, אוחז, המצב שלו זה פיקוח נפש, אף אחד לא בא לשתות קפה עם הרב. אז תבין ש... אומר להם, כן, אבל... קצת עמית במקום, אדם בן 60 עורך דין, לא יד צעיר, לא יד קטן, משתקה, עמית במקום, הכניסו אותו. הכניסו אותו, הוא מספר לרב את כל מה שסיפרתם עכשיו, הוא חולם שאבא שלו בא לו בחלום, והוא אומר שלו, דיון בשמיים, הרב יוסף סגל, שלמד לפני 40 שנה באותה בישיבה. הרב חיים קניבסקי אומר לו, היה לך באמת סכסוך איתו? הוא אמר, כן. לפני 40 שנה הייתי בחור בישיבה ומספר. היה לי סכסוך לא עם הרב, עם בחור אחר, על גמרא. זה הגמרא שלי, זה הגמרא שלי, והרב באנו אליו שיפסוק בינינו, והרב פסק לטובת הבחור השני. ככה, אני התעצבנתי, אמרתי לרב לא מקובל עליי, והרב אמר, אני חבר שלך, העליב אותי לפני כולם. אז אני מודה, עד היום אני מקפיד על הרב הזה. נכון, אני מודה עליו, כי בגללו אני עזבתי את הישיבה, בגללו לא היה לי מסגרת, כמעט ירדתי בכלל מהדת. אז אני יכול, עד היום אני מקפיד עליו. אמר לו רב חיים קניבסקי, אם ככה, זה הסיבה שהזמינו אותך לדיון בשמיים. שימו לב טוב, למרות שהוא היה נפגע, מזמינים אותו לדיון בשמיים. אומר לו, בחן כנסת, תגיד עכשיו מולנו פה, שלושה אנשים, תגיד מולנו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, תמחה לרב הזה ושלום על ישראל. הבחור אומר, רב, זה לא פשוט, קשה לי לעשות את זה, למחול. אמר לו, הרב, מה אתה מדפלות לשמיים? תמחל. אמר, יודע מה, בסדר? מחו לך, מחו לך, מחו לך, באמת התכוון לזה. הרב אמר לו, בשר עוונך וחטאתך תכופר, יאללה, להתראות ביי. הבחור יוצא מהבית של הרב, אבל יש לו הרגשה לא טובה. הוא חוזר לרב, אומר לו, הרב, תראה, אני מרגיש עדיין לא טוב. אמר לו, אם ככה, תעשה מה שאני אמרתך, שצריך ללכת לבן אדם, שהוא יבקש ממך סליחה. תחפש את הרב יוסף סגל, בחדר 4-4, תבוא אליו, שיבקש ממך סליחה. מוצא שבת, הוא מגיע, מחפש בחדר 4-4, איפה הרב יוסף סגל גר, בית וגן, ירושלים, הוא מגיע לשם, דופק לו בדלת, שעה 10:30 בלילה, מוצא שבת, אין קול ואין עונה. דופק יותר חזק, השכן ממול פותח את הדלת, אומר לו, את מי אתה מחפש? אומר לו, את הרב יוסף סגל. אומר לו, אתמול בלילה הוא הושפז בבית החולים, הדסה אינקרה עם, 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 עם התקף לב. הוא עושה אחד ועוד אחד. אני אתמול בלילה חולם שיש לי דין תורה בשמיים עם הרב יוסף סגל, והוא אתמול בלילה מקבל התקף לב. ובשבת הקמה פיקוח נפש, אז זה לא משחק, אני חושב שזה מסוכן. יום ראשון הוא מגיע להדסה עין כרם, מי שמספר לי את הסיפור זה הרב שמואל סגל, זה הבן של שמואל סגל, הוא היה שם בחדר, הוא הגיע להם לחדר, כולו לבן הבן אדם הזה, אומר, תקשיב, אני חייב לדבר עם אבא שלכם, אני חייב לדבר עם אבא שלכם. אמרו לו, תשמע, אבא שלנו מצב לא טוב, הוא ממש על ערש דווי. הוא כולו מלא מורפיום, הוא מטושטש לגמרי, אין עם מי לדבר. הוא אומר, לא, תבינו, הייתי אצל רבחם קניבסקי, רבחם קניבסקי אמר שאני חייב לדבר איתו, שהוא חייב לבקש ממני סליחה, כי אם חס ושלום, אם לא, דין בשמיים. שאלו את הרופאים מה לעשות, הרופאים אמרו, אנחנו מוכנים להוריד את המורפיום, זה יחזיר אותו קצת לצלילות, אבל אתם לוקחים את האחריות על עצמכם. אמרו, בסדר. הורידו את המורפיום, חזר לצלילות, הוא אמר לו, תשמע, אולי אתה לא זוכר אותי, כבוד הרב, לפני 40 שנה למדתי אצלך בישיבה, ואתה פגעת בי. הרב נזכר ישר, אמר לו, זה מבקש לך מחילה, מחילה, מחילה. הבן אדם אמר לו, הרב, אני מוחה לך, מוחה לך, מוחה לך. והרב יוסף סגל, עברי לחלוטין. עברי לחלוטין. הבן שלו אמר לי, רק תגיד את הסיפור הזה, לרפואת האבא שלי, הרב יוסף סגל, בן פייגי רחל, זה השם שלו, שהרפואה שלו תתמיד, אבל מה תראה מה זה? א', זה משהו היה לפני 40 שנה. א', ב', למרות שהוא היה הנפגע, הזמין אותו לדיון בשמיים. אז לכן העבודה שלנו, זה באמת הגיע הזמן לסלוח. גם בגלל שזה חודש שלול, גם שאנחנו רוצים שיסלחו לנו, גם אנחנו רוצים סך הכל שבאמת נצליח בחיים, שיהיה לנו שנה יותר טובה, שנה יותר מבורכת. אז אם אנחנו נשתנה, אולי השנה גם תשתנה לנו, והשם יזכה את כולנו לכתיבה וחתימה טובה, שיתמלאו כל מה שלבכם לטובה, אמן, כן יהי רצון. תודה רבה. אני חייב לברוח להרצאה אחרת, אז אני מודה לכם על ההקשבה.